היום אנחנו נהיה לבד בלייב, כי לא אמרנו שיש לייב, אבל נכנסו ללייב במקרה. ככה זה.
לפי שעון מנור זה.
האמת היא, לא, זה הפעם לא היה לפי שעון מנור, זה פשוט אני ואתה, אתה יודע, זרמנו על הלייב.
כן. לא, האוזן שלי התאוששה מהפגישה בבוקר, כי היה שם התינוק שצרח כל הפגישה.
אה, באמת?
כן.
לא, אין, אתה עם תינוקות, חבל על הזמן. חייבת לציין את זה. מה, איך עבר היום, רוני? איזה יום מוזר היה היום, נכון?
איך עבר היום? מתגוננים כנגד מתקפות מס. אני מרגיש כל הזמן שולחים לנו לשלם מיסים. אבל הקטע הכי מצחיק עכשיו, שאנחנו עוד משלמים על שנת 22. אז זה שנת 22 בעסק, שנת 22 בנכסים המניבים, ושנת 22 על ההכנסות מהחברה האנגלית, לא מהחברה הישראלית.
בכל מקרה, משלמים מכל הכל. אתה יודע מה, הזוי? כן.
נו.
הזוי זה שבשנת 2025, נניח היום אתה משלם 35% מה, נכון, מהתלוש?
Okay.
ואז אתה משלם מע"מ, ואתה משלם מס בריאות, ואתה משלם ביטוח לאומי. כאילו כל זה מצטבר לחתיכת סכום, אז כאילו בשנת 2025 גם זה עולה בשיא החוצפה.
לא, אבל מה זה 35?
לממן את כל היופי הזה.
אבל הם הכניסו לי מהשכירות וזה, והעלו אותי למקסימום.
בסדר, אני רק אומרת שאתה עוד צפוי לעלייה ניכרת.
כן?
כמו שהחזאי אומר, עלייה ניכרת בטמפרטורה, נכון?
אני אגיד לך איך אני מתייחס לעלייה הזו במיסוי, כמו העלייה בעלויות המחיה. אני לא יכול למנוע את זה, אז אני צריך לתת לזה...
שפה גם ככה בישראל אנחנו משלמים מיסוי מאוד גבוה, גם ככה.
מטורף, מטורף.
זה, לא להאמין.
מיסוי מטורף, פשוט צריך לתת לזה מענה בהכנסות, כי לעצור את זה אנחנו לא יכולים.
לא, אנחנו אין לנו שליטה על זה.
שלום, גל. בתקופה של משבר ביטחוני, שיש עלויות מטורפות.
בוא רגע נתמקד. אמרנו בכותרת שזה האם כדאי להשקיע בנדלן במדינת ישראל, אז בוא נתחיל לפתח את זה, ונסייג את זה, וכו' וכו'. אז הרבה פעמים שואלים אותנו בכלל, באים אלינו, ואומרים לנו, רגע, אתם בכלל עובדים בישראל? אז קודם כל, מה יש לעבוד בישראל? אני חייבת להבין מה יש לעבוד בישראל. לא, אנחנו ממליצים.
מייעצים.
זה לא אומר שצריך פה ליווי.
לא, אנחנו ממליצים, מייעצים, מכוונים, מסבירים. אני חושב יותר נכון להגיד מכוונים, כי יש הרבה שהולכים לאיבוד, הם לא יודעים אם לקנות דירה להשקעה, דירה למגורים, ואם זה מגורים, אז השמיים זה הגבול. לאן, לאיזה סיבים הם יכולים להתפתות?
יש כתבה ששלחתי לך בביספורטל,
כן.
על הטרנד שסחב את הטיק טוק, דירה בבאר שבע או בדימונה עם רווח מהיר. אחר ששלחתי לך את זה?
אוקיי, בסדר.
אוקיי, אז כאילו, אנחנו עכשיו לא מדברים על זה. לא מדברים על ה... רווחים המהירים האלה, אוקיי? אלא אנחנו מדברים על לקנות נדלן בישראל מקטע של השקעה נכונה. לא השקעה באיזה אזורי דחים ולחפש נכסים זולים. עכשיו אנחנו מדברים על נכסים במיקומי מפתח.
אז אני חושב שאנחנו לא יכולים לתת הצעה כוללנית, כי זה אינדיבידואלי. לא. לכל אחד בהתאם למאפיינים שלו.
בסדר, אז בוא נדבר על מאפיינים.
מדובר בשוק שהוא מאוד יקר, הוא מאוד גבוה. מדובר
בשוק... השוק שלנו יקר, רוני? לא יכול להיות.
ומדובר בשוק שהריביות של המימון, גם הם היום גבוהות, עדיין גבוהות.
יחסית.
יחסית. אבל בכל זאת, יש כאלה...
אני רוצה להגיד לך שמבחינת ריבית, רוני, אנחנו נמצאים בדיוק בשנת 2003 עד השנת 2000, עד שהתחילה לרדת הריבית, שנת נניח 2009-2010. זה הריביות שהיו מקבלים פעם.
בסדר, אבל אנחנו אומרים יחסית לשנים שלפני כן, אז זה ריבית שהיא יחסית גבוהה.
כן.
אבל אי אפשר לתת פה הצעה גורפת, אלא יש כאלה שזה כן נכון להם. אז אני הייתי אומר, קודם כל צעירים יותר, זאת אומרת, לא הייתי ממליץ אחד ב-50-60 עכשיו להתחיל להיכנס לזה.
לא, רגע, אז בוא תעשה כוכבים.
צעירים בעלי הון עצמי?
רגע, קודם כל אנחנו מדברים על נדלן להשקעה. עזוב מגורים עכשיו.
אוקיי.
אז אוקיי, רק תסייג את זה, כי זה ה-DNA של הערוץ, אז נשאיר את זה.
בסדר, אז נדלן להשקעה, הייתי ממליץ לצעירים בעלי הון עצמי מתאים.
מה זה בעלי הון עצמי? אורני, תגיד את הבעלי הון עצמי מתאים.
אני חושב, אנחנו מדברים על לפחות 25-30% הון עצמי, אז זה בסביבות ה-600-700 אלף שקל.
עכשיו ישמע אותך מישהו צעיר, בין 22, 25, 26, 27, 30, 31, בסדר, לא משנה. ויגיד, וואלה, יש לי הון עצמי 300 אלף, בוא נלך לקנות דירה עד מיליון שקל.
לא.
לזה אתה מתכוון?
אנחנו מדברים על דירות של 2 מיליון פלוס.
תודה.
אז 2 מיליון פלוס, אנחנו מדברים פה, אם זה 2,200, 2,300, 2,700, אז צריך הון עצמי של 600-700 אלף שקלים.
נכון.
עכשיו, צריך לקחת פה גם בחשבון שהיכולת חיסכון החודשי צריך להיות משמעותי. למה? משני סיבות. סיבה ראשונה, סביר להניח שיהיה פה תזרים שלילי על ההשקעה.
מה זה סביר להניח?
יהיה. כן, יהיה תזרים שלילי, אבל אם אנחנו נותנים לזה גיבוי עם הכנסה מסחירויות במיקומים אחרים בעולם, שמייצרים לנו תזרים חיובי, אז אפשר ליצור תיק של מספר נכסים שהסך הכל תזרים יהיה חיובי. למרות
המשקעה בישראל. בוא תתמקד רגע בהשקעה בישראל, למה אתה מכניס פה כמה דברים, וזה לא נכון. אנחנו כרגע מדברים נטו על השקעה בישראל. ההשקעה בישראל, מה היתרונות לרכישה כרגע? עזוב בניית תיק נכסים, לא מעניין.
אז אני אומר,
הוא בא עכשיו לקנות פה...
אז אני חושב שבנכסים, בדירות חדשות, הקבלנים בלחץ, והם נותנים כל מיני הטבות.
זה נקודה ראשונה. זה יתרון ראשון, שזה בעצם הקבלנים פה, הם אלה שכביכול נותנים את הטון עכשיו בשוק, כלפי מטה.
הקבלנים והבנקים, כי הקבלנים לא יכולים לעשות את זה בלי הבנקים, הם נותנים להם גב. הבנקים חוששים שהם יפלו.
נכון. אז בעצם היזמים היום, הם נותנים לנו דירות ומחירים אטרקטיביים ומרכאות, כי בוא, הם לא הורידו את המחירים. הם לא הורידו את המחירים.
לא, אבל ההטבות זה...
נתנו הטבות, אוקיי. כן. הטבות כמו תשלם 5%, את השאר תביא לי 95%,
וההצמדה
והריבית, נכון, וההצמדה והריבית עליי.
זה הנחה.
זה הנחה, אין מה לעשות, אי אפשר להסתכל על זה אחרת. אוקיי, אז זה בעצם יתרון אחד, אמרנו שבאמת יש את הקטע הזה של הקבלנים, והם היום נותנים את הטון, הרבה פחות יד שנייה. אז בוא נניח ככה, אני עכשיו אין לי את כל ההון העצמי, יש לי הון כדי לקנות, כדי לשים את ה-5%, את ה-10%. אז מתאים לי, אני איך לחפש בית, באזור מפתח, אני בעצם אקנה אותו, ואני אביא את הכסף עוד 3.5
שנים. בהמשך, כן, 3 שנים, 4 שנים, יכול להיות יהיה קרנות השתלמות שיבשילו, עוד חיסכון חודשי. Okay.
רוני, עדי שאלה למה אנחנו לא מעדכנים שעולים ללייב. זה בגלל רוני, רוני רצה עכשיו לעלות, אז עלינו עכשיו. רוני, למה אתה לא
אומר? מה עם ספונטניות?
אוקיי, אז זה נקודה נוספת. אבל אני חושבת שרצוי להגיד שבנקודה הזאת יש גם סיכון.
כן,
כי
נכון.
יש פה איזה סוג של חוסר ודאות מה יהיה. הלאה. אז כאילו צריך להבין...
תמיד יש פרמטרים של חוסר ודאות. אבל מצד שני, גם יכול להיות מצב שהריבית תרד, וכשיקחו את המשכנתא בעוד 3 שנים...
אז נגעת בנקודה הבאה בתור. אם לדוגמה עכשיו, אני עכשיו לוקחת את ה... אני עכשיו קונה, שם את הדאון פיימנט, 5%, 10%, 15%, לא משנה מה, 20%, ואין לי את כל ההון עצמי, ואני צריכה לקחת משכנתה. אז קודם כל, אני לא חייבת לקחת משכנתה עכשיו, כי בעצם שום דבר לא מוצמד לי למדד, אז אני לא צריכה להילחם כנגד זה. כי יש גם את התוות של הקבלנים, שים 5, תביא לי בסוף 95%. כן. וכן הלאה וכן הלאה. אז בעצם, אני יכולה לקחת משכנתה עם הריביות העתידיות. פה כן. זה טריקי. חייב להגיד את זה, שזה גם סוג של לכאן או לכאן, זה ניהול סיכונים, אין מה לעשות, כן? אז יכול להיות שהריבית תירד, יכול להיות שהיא תישאר אותו דבר, יכול להיות שהיא טיפה תעלה. סביר להניח שהיא תירד, אוקיי? אבל אז
אם
בעצם...
תעלה, לא... אם היא תעלה, המחירים ירדו, זה...
זה אבל לא. עלה. אבל בוא נגיד שעוד 3 שנים, אם באמת הריבית התמתנה והכל, אז בסך הכל...
אנחנו מדברים על היגיון פשוט, לממן את כל האירוע שקורה עכשיו, זה הרבה מאוד כסף, וכדי להניע את הכלכלה, יהיו חייבים להוריד את הריבית.
נכון, אני מסכימה איתך. אז זה נקודה נוספת. עוד נקודה שאנחנו נעלה עליה, זה כל הקטע של לנצל את נושא המס. כי הטבות מס כביכול. הפעם היה לנו הטבה של האדס שכביכול עד סכום של 4,000, היום זה 5,400 שקל, נכון? משהו כזה?
לא, לא, זה אני חושב... 5,650.
650,
זה אוקיי. זה עליי, כן. כן.
אבל בכל מקרה, יש את ההוראת שעה החדשה הזאת, שכביכול אם אתה מזכיר דירה, עד 7,500, כביכול אתה פטור מלשלם. כביכול אם אתה מזכיר וסוחר. כן. יש את ההוראת שעה הזאת, אז זה גם איזושהי נקודה שנחמד.
אבל זה לא רק עד 7,500, כי גם אם אתה מקבל שכירות של 10,000, אז על הדלתא של 2,500, אתה יכול לשלם מקסימום 10% על הברוטו, 250 שקלים.
נכון. אגב, נקודה נוספת שצריך לקחת בחשבון, זה כל הנושא פה שבמה שקורה פה, גם בשנה הזאת שחווינו של עליית הריבית, ואז בא הגרנד פינאלי של השביעי באוקטובר, אז גם אין יותר מדי פועלים פה. שיש גם בעצם עצירה. גם קבלנים לא עשו מכרזים על הקרקעות והכל, אז כאילו סביר להניח, בסבירות מאוד 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 גבוהה, שיבצע פה איזה...
עדי, הפתרון זה עובדים סינים, תקשיבי. אחי, הורידו לו את הבניין לפני חצי שנה, בנו שם את הקומת חנייה במרתף, והם התחילו שבוע שעבר את הקומה הרביעית. זה קצב אחר.
אבל אתה יודע מה אמרו קבלנים? קבלן אמר שסינים בונים לו, אני חושבת, קומה באיזה, איזה כמה סינים, לא זוכרת, נראה לי בסדר גודל של איזה חודש. הוא אמר שמספר כפול של פועלים פלסטינאים לוקח להם פי 2 כדי לבנות את הדירה.
אז אני אומר לך, עדי, חצי שנה הם התחילו שבוע שעבר את הקומה הרביעית מעל הקומת חנייה. בבקשה.
אז אתה אומר שהפתרון שלנו הם סינים.
סינים?
סינים. כן. אז למה לא מביאים הרבה סינים לפה, רוני?
אני לא יודע. יש הרבה שאלות למה לא עושים, אבל את יודעת, היזם הזה שהביא את הסינים, הוא חכם, כי ככל שהוא יסיים את הבנייה מוקדם יותר, לבעלי הדירות שהתפנו, זה פינוי בינוי, אז הוא יצטרך לשלם פחות עלויות של שכירות. עדיף לו לשלם לסינים משכורת כפולה, ושיסיימו את זה מהר.
כן, כי הם גם אומרים שהסינים עולים להם הכי הרבה, אבל הם עדיין הכי משתלמים, הם גם העבודות גימור שלהם יותר טובות.
נכון.
בסדר. נדבר על העיתון, אבל בכל מקרה זה גם נקודה למחשבה, תחשבו, כאילו יש עצירה כמעט מוחלטת של פועלים. זה נקודה מאוד חשובה.
כל הזמן מדברים על העניין הזה של עיכוב במסירה של הדירות.
איך זה נקרא בחוזים של הקבלנים? כוח
עליון. לא, אבל אפשר לעשות עם זה כלום. הקבלנים אי אפשר לחייב אותם במקרה כזה.
כוח סינואר, זה לא כוח עליון.
כן.
הוא צריכים לדבר עם סינואר לפני.
זה כוח תת-קרקעי, זה לא עליון, זה תת-קרקעי.
אתה יודע מה? אם הם היו לפחות בונים את המנהרות, כמו שהם בונים את הבניינים שלנו, ניחה, ראית באיזה קצב הם בונים את המנהרות? למה הם לא עושים את זה פה? אתה רואה? לא שווה להביא אותם.
בסדר, אחרי המלחמה נשתמש בהם לרכבת תחתית בגוש דן.
כן, אפשר להביא אותם לעשות פה כן. זה. בוא, אנחנו צריכים באמת להתייעץ איתם בנושא. אוקיי, אז זה עוד יתרון נוסף, אמרנו שזה בעצם ייווצר צוואר בקק, מה שנקרא צוואר בקבוק, אז באמת צריך לקחת ולשקול את זה, ובכלל, הגיוני מאוד, שדירות חדשות שקונים היום על הנייר, גם עליית ערך שלהם, תהיה שווה לא מעט בעוד X שנים, 3.5-4 שנים. אז כאילו גם המודל הזה מן הסתם יניב לכם.
אני רוצה להכניס פה סיבה שלא נעימה לאוזן. השטח של המדינה מצטמצם. הכוונה שלי, היישובים שהם סמוכים לגדרות, יכול להיות שבשנה הקרובה היו שם פחות עסקאות, ואז יהיה יותר לחץ על אזור המרכז.
כן, אזור המרכז, סביר להניח שכן, אבל בסופו של דבר, רוני, איך שאתה מסתכל על זה, מה הממשלה עושה? היא אומרת, אוקיי, בוא ניתן לכל חייל שלוחם.
נמדים מכן על הגדר, כן.
בבקשה. מוצאים פתרון לכל דבר, רוני.
בסדר, אני אומר
לפחות... לא חסר אנשים עם אג'נדות שהולכים ומתיישבים.
בטווח זמן של השנה הקרובה, אני לא רואה נהירה של אנשים לגור צמוד לגדרות.
אני לא שוללת, לא עשיתי את הסטטיסטיקה והחקר, אז אני לא יכולה להגיד.
אוקיי, בוא נראה, ימים יגידו.
בוא נדבר על חסרונות. חסרון ראשון של השיטה הזאת, יותר נכון, בוא נגיד לקנות פה נכס עכשיו במדינת ישראל, זה הנושא של התזרים השלילי.
כן.
ביפר. וגם, וגם לדוגמה, אם יש לך סתם דוגמאון של 2.3 מיליון, למה לזרוק אותו את הכל על, על דירה אחת? כשאתה יכול סתם לדוגמה לקנות 4 דירות.
אם התזרים השלילי הוא כזה שבעצם הוא מעכב את היכולת חיסכון החודשי והמשך השקעות, אז זה לא מתאים לאותו משקיע.
למה זה? אתה מדבר סתם דוגמה על דירה שהיא עולה נניח 2-3, 6.5 שכירות, 6?
כן.
ואז בעצם בחול אתה יכול להשיג הכנסות של 15,300. זה חתיכת פער.
נכון.
אוקיי, אז תחשבו אם שווה לכם. מה, דבר נוסף שהוא לדעתי חיסרון מובהק, זה שברגע שאנחנו משקיעים פה במדינת ישראל, זה די בולם אותנו גם להשקעות בנכסים נוספים. זאת אומרת, תהיה פה איזושהי עצירה, כי צריך להכיל את ההשקעה הזאת, ואת המשכנתא הגבוהה, זה כאילו קצת סותם.
להקצות משאבים שהם יחסית גדולים.
כן. דבר נוסף, זה מה שקורה פה במדינה. אם תרצו, לא תרצו, אנחנו לא במצב מזהיר. פוליטית, מדינית, ביטחונית, כלכלית. זה נראה כאילו משהו צריך לקרות אחרי השנה הזו. אז אתה יודע, אנחנו לא יכולים לדעת לאן הדברים התפתחו מבחינה כלכלית, ושם זה יכול להיות פחות קלאסי.
אז הסיבה הזו היא נכונה גם ביתרונות וגם בחסרונות. אבל תשמעי, בעבר גם היינו במשברים מאוד גדולים. אני זוכרת, הייתי עוד צעיר, אבל אחרי מלחמת יום כיפור, אני זוכר תחי הבכור ו... חברים שלו, שהם מבוגרים אני ב-11.
כן, אתה מאמין שלדוגמה ביום כיפור, אתה מאמין אבל שביום כיפור, סתם דוגמה, שכביכול אתה, אני חושבת שהיה אווירה קצת שונה ממה שאנחנו חווים היום. נכון, במלחמת יום כיפור זה היה מלחמה נוראית והכל, ההסתיימה קודם כל הרבה יותר מהר, אבל כאילו כאן, בסיטואציה פה, יש גם כאילו, איך אני אדבר, יש פה שבירה של האמון,
אבל גם מה זה היה עדיין?
ככה בעוצמות האלה?
תשיבי, מה זה עוצמות כאלה? מצרים וסוריה, מצרים היה צבא מאוד חזק, שר הביטחון דיין היה במרחק פסיעה מלהפעיל נשק גרעיני. זה היה כבר מצב של הפעלת נשק גרעיני.
זה תמיד. תמיד יש לנו
המנה. אנחנו הרבה שנים ואנחנו קצת שכחנו את זה. היום זה, אני חושב שהיום זה יותר גרוע. אבל גם אז היה מספיק גרוע, שאנחנו ראינו אחרי המלחמה, אוכלוסייה של הרבה מאוד צעירים שהחליטו לעזור.
מישהו רשם שהבלגן זה ככה בכל העולם, ואיפה אין בלגן. כל מדינה יש את הבלגן שלה, לא באנו ואמרנו שאין בלגן, אבל אנחנו אומרים ספציפית, אנחנו לא במצב קלאסי פה כרגע.
זה לא...
זה בחשבון, כמה אנשים מפונים, זה כל הזמן האנשים שמפונים, האנשים שעקורים מהבתים שלהם, החיילים שנלחמים, לכולם אתה צריך לתת מענקים.
וגם המלחמה הזו הגיעה כשהיה פה בלגן במדינה. היו הפגנות, היה בלגן, זה לא...
לא, כי עכשיו אין הפגנות, רוני.
בסדר, אני אומר שזה בא בנוסף לזה. אז זה מגדיל את החוסר ודאות. אבל הדברים האלה בסוף עוברים, ממשיכים.
אתה יודע, באתי לצאת להקפיץ את צער לחוג, והיה לי טלפון, עניתי, ואז הוא אומר לי, איי, זה אבי עם הפרויקט, אני אגיד את הפרויקט, כן. אז דיברנו, אבל אני אומרת לו, כן, דיברנו כבר פעמיים שלוש, כאילו, לא, ואתם לא באים לראות את הפרויקט, והכל, אמרתי, לא תדאג, אם אנחנו נרצה לבוא, נבוא. אתה זוכר, אז עשינו פרק שביררתי את המחירים, כולה רציתי לברר מה המחירים. כן. עד היום אני אוכלת אותה עם טלפונים. זה רק מראה לך
תשמע, הפעם. תשמעי, אני רוצה להגיד לך...
אני רוצה לשאול
אני רוצה להגיד לך משהו.
רוני, בשנת כן. 2009, שאני הלכתי לקנות דירה עם יניב, בסוף לא קנינו, אבל וואלה, היית בפרויקט, היו מתקשרים אחר כך לראות אם אתה מעוניין, כאילו כן, היו עושים פולו-אפ.
לא
עכשיו גם עושים פולו-אפ, אבל בתקופה ההיא של משנת, נניח, עד שנת, בוא נגיד, עד שהריבית באמת התחילה לעלות דרמטית, נניח עד תחילת שנת 2023, מי היה פונה אליך? אתה רוצה תקנה, אתה לא רוצה או לא תקנה, ומה הוא אומר לי בטלפון? רק שתדע שדירות שלושה חדרים, זה את צריכה להחליט מהר מאוד אם לקנות אותם.
אני רוצה להוסיף משהו שמתייחס למה שאמרת עכשיו, הנקודה הזו של החוסר ודאות של היום שאחרי. אז אני חושב שאפשר לתמחר את זה, ואני לא מזמן כתבתי באיזשהו פוסט, שאת הסיכון הזה אני הייתי מתמחר במקסימום נכס בשווי של עד 25% מכלל ההון והנכסים של המשפחה. אז אם קניתם ב2.5 מיליון, ומתוך הון של 10 מיליון, אז גם אם קורה פה משהו שהוא שלילי לחלוטין, אתם עדיין בסדר. אבל אם זה כל ההון, זה שונה.
אני מסכימה איתך. אגב, אם אתם רוצים, יש לינק להירשם לרשימת תפוצה שלנו, יש לינק למטה בדיסקריפשן על מדריך, להיכנס לאינסטגרם, ותפרגנו גם בלייק, ותרשמו תגובה, ותהיו מפרגנים ונחמדים אלינו, כי אנחנו מתאמצים ומעלים לייק. אתם יכולים גם לשתף, אז בכלל זה יהיה מקסים ונחמד. מה אני אגיד לך, רוני? קוראים פה הרבה דברים, אבל אני חייבת להגיד לכם משהו. אני ורוני נתקלנו בסרטון, אני חייבת לשים את הכתבה הזאת, אתה יודע מה? אני אמצא אותה רגע. אבל הכתבה הזאת שהראיתי לך, אני חושבת שאנשים כל כך צריכים להיזהר עם זה, כי אתה יודע, יש אנשים שבאים ורק בא להם להגיד, וואלה, השקעתי במדינת ישראל. ואני לא חושבת שזה נכון, אתם צריכים ממש כאילו להיזהר איפה אתם קונים דירה להשקעה. אז הנה, אני שמה לכם פה את הלינק, תקראו אחר כך אם בא לכם את הכתבה הזו, ובאמת זה, אתה יודע, אני הזדעזעתי מהכתבה.
את יודעת, אני חושב שאפשר לתת איזשהו נקודת מפתח איך להיזהר מהשקעות כאלה. אז הרבה פעמים יש את הפיתוי הזה כשאין הון עצמי גדול.
זה מה שאמרתי, בגלל זה אמרתי לך בהתחלה.
אז בואו תיקחו אזורים, לא אגיד בערים הגדולות, אבל אזורי מרכז, כמו נגיד גוש דן להוציא את תל אביב, ונגיד דירה ממוצעת בסביבות של דירות קטנות, כן, של שלושה חדרים, לא 4, 5, 6.
כן.
בסביבות 2, 2.3, 2.5, זה סביר. אבל אם יציעו לכם דירה ב500,000 או 600,000 שקלים, בפריפריה, זה כבר בעייתי.
בעייתי, זה מאוד בעייתי.
כן.
עצם העובדה שנניח אתה שם 500,000 שקל, ואומרים לך שכירות 2,000, זה לא נשמע לך קצת...
אוקיי, ומי הסוחרים?
בדיוק.
כמה הם מסתכרים?
תראה, רוני, אני בוגרת דימונה, אז אני אמרתי כבר את שלי מזמן בקטע הזה, אבל אתה יודע, אנשים באמת מתפתים ונסחפים אחרי זה. תקראו את הכתבה הזאת, באמת ששמנו פה, אתם יכולים לראות את זה בתגובות, לא רק בתגובות של הלאה, ותבינו על מה אנחנו מדברים. מה אמרת?
לפני שבוע פנו אלינו וזה, ואז אמרנו, תקשיבו, ההון לא מספיק, צריך לחסוך עוד, צריך גם לחסוך יותר, יכולת חיסכון חודשי, ואז פתאום זרקו שם, אנחנו היינו באיזשהו פגישה, יש נכסים ב-40, 50, 60 אלף דולר. אז איך היא תסביר להם מה הם קונים?
כן, אי אפשר, אתה יודע, אני אמרתי את זה כבר כמה פעמים, שלפעמים אנשים באים כבר והם נעולים על משהו, אז הם לא, הם לא יראו את מה שאתה מדבר עליו, הם לא יראו את החסרונות.
הם לא יראו, כי אנשי שיווק יודעים איך למכור את זה. הם יודעים שבישראל אין סיכוי. ואז אומרים, לא, אבל בחוץ זה שונה.
כן.
אוקיי, זה רמת מחירים שהיא שונה, אבל לא צריך ללכת לנכסים המסוכנים.
בסדר, אתה יודע, הם לא מבינים שיש סיכון בדברים האלה. לא שואלים את כל השאלות, אין מה לעשות, זה חלק מהדברים. מה לעשות? אני למדתי כבר לא להתווכח עם אף אחד, ואם מישהו כאילו נעול על משהו, אז הוא נעול על משהו. אני לא כל כך הבנתי, למה זה בעייתי עם ההשקעה הראשונה שלך? לא הבנתי, מה זה למען מינוף זול? זה או שתהיה לך שגיאת כתיב, או שאני לא הבנתי... מה זה מינוף זול? מינוף זול, איפה יש היום בישראל מינוף זול? יש בישראל היום מינוף זול, רוני?
היום לא, ההפך, אנחנו דיברנו על ריבית שיחסית גבוהה ברמה ההיסטורית.
נכון. גם, אתה יודע איך אנשים עושים את התחשיב, הנכס כביכול מניב לי 6%, כן, פה בארץ, והמשכנתא היא בערך יוצאת ממוצעת 4.5%, אז יש לי כביכול איזה מרג'ין חיובי, זה לא ככה.
בסוף החודש במינוס.
כן, בסוף החודש יש מינוס בבנק. בסדר, עוד הפעם, רוני, מה אנחנו יכולים לעשות? נכסים זולים, המינוף יהיה יחסית זול, לא?
בשורה התחתונה, אם אני הייתי מנסה לסכם, זה יכול להיות עיתוי טוב, נכון יותר, עיתוי נכון להשקעה, לסוג מסוים של אוכלוסיית משקיעים.
נכון, מי שיש לו כסף, עוד הפעם. מי שיש לו כסף, שישקיע. מי שאין לו כסף, שלא יחפש הרפתקאות, שלא צריך לחפש אותם.
אמת.
שורה תחתונה. טוב, נזכיר לכם, כן, חבר'ה, לייק והכל, וזהו, ורוני, אנחנו יום שישי, הזה מקליטים פרק, עם מתאמנת שלנו שקוראים לה גם עדי, ואתה יודע, אני רשמתי שאין לי מושג איך הבחורה הזאת השקיעה בנדלן. אין לי מושג. עם כמות הלבל חרדה שלה,
אני אגיד לך,
אין לי מושג.
הייתה מחוברת לבלון חמצן.
ממש ככה. אבל תשמע, שפולה, ולמה התעקשת?
אבל זה כל העניין, זה להתגבר על החששות.
נכון, ולמה כביכול התעקשנו לעשות איתה פודקאסט?
כן. כי דוגמה לזה, אני מניח שזה דברים מגיעים מאיזשהו מקום, זה מגיע מהבית, כל הפחדים האלה, ומגיע, יכול להיות שגם מהסביבה הקרובה, חברים, חשיפה לכתבות כאלה בתקשורת, אז באמת להתגבר על זה ולהסתכל על עובדות, זה כל הכבוד.
חד משמעית. אוקיי, רוני, אז מה נגיד, שנאחל שיהיה שבוע קסום עם בשורות טובות, וזה הכל.
כן, הלוואי.
מה שזה אחל פה במדינה.
יציאת מצרים.
אמן, יציאת מצרים, שיוציאו את החטופים, כבר טוב.
כן.
יאללה, שיהיה לנו שבוע קסום.
שבוע קסום.